האופן שבו חוגגים ישראל את חנוכת הבית. זה שזה שני תיאורים, תיאור אחד בקצר יותר במלאכים, תיאור קצת יותר ארוך בדברי הימים, יש שם כמה דברים שמאוד מיוחדים, צריך להיות לראות בהתפעלות את התהליך ואת התזמון שעושה שם שלמה המלך. מקור אחד זה הפסוקים בסוף פרקי המלאכים. המלך וכל ישראל עמו זורחים זבח לפני השם, ויזבח שלמה את זבח השלם אשר זבח להשם בקר 22,000, וצאן 120,000, ויחניכו את בית השם, המלך וכל בני ישראל. ביום ההוא קידש המלך את תוך החצר אשר לפני השם, כי עשה שם את העולה ואת המנחה ואת חלבי השלמים, כי מזבח הנחושת אשר לפני השם קטון מאכיל את העולה ואת המנחה ואת חלבי השלמים. ואז שלמה בת ההיא את החג וכל ישראל עמו, קהל גדול מלבו חמת עד נחל המצרים, לפני השם לא היינו, שבעת ימים, שבעת ימים, 14 יום. ביום השמיני שילח את העם, וברכו את המלך וילכו לו אליהם, שמחים וטובי לב על כל הטובה אשר עשה השם לדוד עבדו, וישראל עמו. נכון, שלושה דברים שהם מאוד בולטים ומיוחדים בעניין. דבר ראשון, זה הכמויות, מדובר על 22,000 בקר. אין דבר כזה, מה זה 22,000 בקר שמקריבים, שזה פשוט לא יומן.
120,000
צאן, כן. וזה הדברים ששלמה עושה, אני מותר להניח, אני חושב שהיו גם כמה אנשים פרטים שרצו להקריב משהו לעצמם, גם כן. תוך כל ישראל, והיו שחנוכת המקדש, בטח היו איזה כמה עשרות או מאות או אלפים שרצו להקריב. חוץ מזה משהו אישי שלהם, לדברים, לדבות, כל מיני דברים כאלה. אז 22,000 בקר ו-120,000 צאן, זה כמות אדירה, מטורפת לגמרי.
בפסח אומרים שהיה מלא דם ו...
כן.
זה הרבה פחות.
לא מגיע כמות האלה, ודאי שלא. ואז, כדי, יש בעיה טכנית, אי אפשר להקריב את הכל במזבח, אני חושב שהוא קטן. מה עושה שלמה? והם אמרו, קידש המלך את תוך החצר אשר לפני בית השם, כי עשה שם את העולה ואת המנחה ואת חלבי השלמים. מה זה את תוך החצר? שלמה המלך מקריב על הרצפה. הוא מקדש את הרצפה, תוך החצר
הזה. מה עם מטבח הנחושת?
מטבח שבו אני מכיר את הקורבנות של קורבנות ציבור.
הוא מאבן,
לא? כן, כבר, יש לו אכלה מסוימת.
לא, אבל מטבח הנחושת זה לא בפנים.
כן.
אתם קורבנות מקריבים על מטבח אבן.
לא. יש מטבח נקרא מטבח הנחושת. כן. מכוסה נחושת, ודאי שזה לא עשו נחושת כולו, מצופה נחושת. זה הכוונה. אתה שואל למה נחושת?
בבית המקדש, מטבח היה מצופה נחושת?
כן. יש מטבח הזה, יש מטבח נחושת, יש מטבחות. בכל אופן, אבל זה לא... את הנקודה הזאת, באופן פשוט, הכמות הגדולה הזו, שצריכה להיות מוקרבת בתוך כמה ימים, בלתי אפשרי שמקריב אחד יהיה מטבח בלבד. מדובר על זה שלקח שלמה וקידש את הרצפה. לקח הרצפה, הפך אותה להיות מטבח, רצפת העזרה, מזבח. ביום ההוא קידש המלך את תוך החצר אשר לפני בית השם, כי עשה שם את עולת המלכה ואת השלמים, כי זו החניכות של לפני השם קטון מאכיל. את המלכה ואת המלכה ואת השלמים. אז רש"י מסביר, דברים ככתבו דברי רבי יהודה, קידש את רצפת העזרה בקדושת מזבח. עכשיו, הרצפה זה הדבר הכי נמוך שאדם דורך עליו, ששם עליו את הכל, שהוא כזה. מה זה לקדש את הרצפה? מה המשמעות הרוחנית של לקדש את הרצפה? אבל זה מה שבעצם עושה שם שלמה המלך, והוא מקדש את רצפת העזרה. דבר שני שהוא מאוד מופלא, מעבר לכמויות ולרצפה, והיה שלמה בת ההיא את החג בכל ישראל עמו, קהל גדול מלבו חמת נחל מצרים, שבעת ימים ושבעת ימים 14 יום. רוצה לראות מה זה חלוקה, מה זה שבעה ושבעה 14? 14 יום. שאלתי שם, אני אמרתי שבעת ימים בשבעים תכף נראה, ולא כתוב תאריך יום בן. יום השמיני, מה זה יום השמיני? יום ה-15 כנראה. שילח את העם, הלכו את המלך, הלכו עליהם. שמחים וטובי לב. אז באמת צריך להסביר מה זה היום האלה, אבל בדברי הימים מסוכר קצת יותר הסבר. יש לנו שלוש נקודות. א', הכמויות האדירות. ב', קידוש הרצפה, שזה ודאי יש עוד דבר שהוא מאוד נדיר וחריג. ג', התאריכים. שבעה ושבעה, 14 יום, יום ה-15.
מה רש"י אומר כי מזבח הנחושת?
מזבח אבנים, שאתה יודע לך מזבח הנחושת.
זה אומר.
מזבח העובדים, ועשו בנחושת.
שיצא תחת מזבח הנחושת?
כן.
לא במקום? כאילו... לא יודע, אתה אומר. לא, גם כל הציורים של... שאני מכיר של המקדש, מזבח הוא, לא. כאילו, אני לא נעים לי, אבל אני זוכר שאתה...
מה לא נעים לך?
אתה יכול לבד מהמשניות כאילו, כזה שאתה...
כן.
הצורים האלה.
יכול להיות כתוב שפה שם אחר יכול להיות. מזבח הזה המופיע מפורש. טוב, נבדוק את זה, בלי נדע. מה זה צודק? כן, טוב, בוא נראה את האירוע הזה מופיע גם בדברי הימים, כמו שאתה. לחלות, שלמה, להתפלל, ואש אדם מהשמיים, ותאכל העולה והזבחים, וכבוד השם עלי את הבית. ולך לו הכהנים לבוא אל בית השם, כי מלא כבוד השם אל בית השם. כל בני ישראל רואים בראה את האש וכבוד השם על הבית, ויחרו אפיים ארצה על הרצפה, וישתחוו בזאת לשם כי טוב, כי לא בחסדו, והמלך וכל העם זובחים זבח לפני השם. במזבח המלך שלמה זבח הבקר 22,000, זאת הכמות שמופיע במלכים, וצאן 120,000, והלכו בבית האלוקים המלך וכל העם. הכהנים האלה שמירותם, עומדים והלווים בכלי שיר השם אשר עשה דוד המלך, לא יודעת להשאיר כאילו עליו חסדו, בהלל דוד בידם, והכהנים מחצצרים כנגדם, וכל ישראל עומדים. שמחה גדולה. ויקדש שלמה את תוך החצר, כמו שאמרנו קודם, זה הרצפה, אשר לפני בית השם, כי עשה שם העולה ואת חדווה השלמים, כי מזבח הנחושת אשר עשה שלמה לאכול מאכיל את העולה ואת המחיה את החלבים. ואז שלמה את החג בית האיש שבאתי מכל ישראל עמו קרגל ולוחמת לנחל מצרים. עשו גם השמיני עצרת, כי חנוכת המזבח עשו שבעת ימים וחג שבעת ימים. וביום 23 לחודש השביעי, שילח את העם לאוהליהם, שמחים אותו ולב על הטובה שעשה השם דבר שלמה ישראל לעמו. ויחל שלמה את בית השם, ואת בית המלך ואת כל הבעל לב שלמה לעשות, ואת השם וביתו הצליח. עכשיו יש כאן תאריכים. בכף ג' תשרי, מסיימים את חנוכת המזבח. שבעת ימים ושבעת ימים, כף ג' תשרי זה איסו חג סוכות. אז תעשו חשבון, שבעת ימים של חג הסוכות.
אני לא רשום פה, לא רשום פה שבע.
לא, כתוב שבעת ימים. כי חנוכת המזבח עשו שבעת ימים, ואחר שבעת ימים. זה שבע שבע.
מה זה ביום השמיני עצרת?
או, עכשיו, אז מתי היום השמיני עצרת? השמיני עצרת, פשוטו. למה להגיד את זה פשוטו? אחת שבעת ימים זה שבע ימים, וסיימו בקפקים האלה. זאת אומרת ששבוע לפני סוכות התחיל האירוע. הסוכות זה תדבר ותשרי, מתי התחיל האירוע? חטא תשרי. זאת אומרת, שמתי בחרו ישראל לעשות חגיגות, חינגות, עשרת ימים לתשובה? כולל מה?
יום כיפור.
יום כיפור. עכשיו, זה מאוד מעניין. זאת אומרת, יש לנו כאן תאריכים חשובים מאוד. זאת אומרת, מחטא תשרי עד כף ג' עסוקים בשבועיים חגיגות, שבועיים, שבעת ימי החג, פלוס שבעת ימי חנוכת המזבח. עכשיו, יש בזה כמה הערות בחז"ל, וזה לא היה משהו מעניין מאוד. קודם כל, באמת, מקור שבע. חז"ל אומר מפורש שזה יום כיפור. אמר רבי לוי, כי חנוכת המזבח עשו שבעת ימים, והחג שבעת ימים. אין לך שבעת ימים לפני החג שאין בהם שבת, יום הכיפורים. אותה שבעת ימים, היו ישראל אוכלים ושותים ושמחים ודליקים נרות. ובסוף חזרו ונסתרו הדבר, אמרו, תאמרו, תאמר שיש בידינו אבון שחיללנו שבת ולא התעניינו ביום הכיפורים. חודל לפייסן שעשה הקדוש ברוך הוא מעשיהם וצטב את כל ואמרה להם, כולכם בני העולם הבא. הבריכה וברכה האחרונה הייתה גדולה מן הראשונה, שאמרה ולכו לו לב שמחים וטובי לב. אמרו לב שמחים שמצאו שאתם טהורות ואולי שנתעברו זכרים. אמרו לב וצטב את כל ואמרה להם, כולכם בני העולם הבא. זה מפורש שהם... חיללו שבת, יום הכיפורים. לא יודע, הם צריכים להדליק נרות, מה זה היה העניין הזה של הדלקת נרות, אבל כזה שאכלו ושאכלים ושאתם שמחים, כולל יום הכיפורים. עכשיו, זה דורש הסבר גדול. זאת אומרת, מה זה שבני ישראל, אנחנו יודעים לך כבר מצוין, למה ביום כיפור? מי הרשם, לא מי הרשם, הוא שרשה להם, אבל מה העניין הזה שמבטלים את יום הכיפורים בשביל חלוקת המזבח? אנחנו הרי לא מבטלים מסביב של מצווה אחרת. מבטל, היום הקדוש בשנה, כאילו יום הכיפורים, זה... דווקא זה ביטלו, לא משהו של דבר.
זה נראה כאילו הם לא כזה חשבו.
זה רע עם זה, כאילו, הצטערו אחרי זה.
כן.
יש איזה נביא שנתן הוראת שעה או משהו כזה? הם עשו, ואז השם, אחר כך, השם אמר לה, זה בסדר.
כן.
הסכים עליהם אחר כך,
לא הסכים לפני. לא, כאילו... זה ברור להם שצריכים לאכול.
כמו טעים זה כזה.
מה?
נשמע כמו חטא, כאילו...
ההתנהלות היא לא... לא לפי הסדר,
כאילו. זה ההתנהלות כמו שחטא, יש לך את האהבה הגדולה, ואז אחרי שאתה עשית את זה, פתאום מצטער.
אבל אנחנו לא מסכים שזה יכול להיות טוב שאדם עושה משהו לפי ה...
כן, לא, אבל כאילו, הם הצטערו בצדק בעצם.
כן, כן. מה זה ברור? זה שלא צריך לעשות אחי לאותו אבון, מה זה? אבל באמת, לשון מחזל, כאילו הוא מחל להם אותו אבון. יש בזה אבון. יש עוד נקודה אחת מאוד מעניינת. תראו ברבה, קשור פשוט שבוע שלנו. מכירים אותה לפני המשכן. פשוט נסו, מביאים כל הנשיאים, מביאים את הקורבנות לפני המזבח. מלמד שהביאו מסרום לציבור. באו ועמדו לפני המשכן. זה לא קיבל מלמד שאמר לו, בגלל גבורה, כך מאיתה. עד עוד הכתיב, אמר השם משה, לאמור כך מאיתה. מהו לאמור? תלי רבשה אמר לו, בקדוש ברוך הוא רוצה, אמר למשה, צא ואמור להם דברי כיבושים ודברי נחמות. כיבושים על זה שהם מכרו הנשיאים ולתת מתנות, ונחמות על זה שהם מקבלים אותם. כך מאיתם. באותה שעה היה משה מתיירב ואומר לו, תאמר, השם נסתלקה מלוח הקודש, שרתה לנשיאים, כולם הביאו אותו דבר. 12 קורות, כל אחד מביא שלו וכל הביאו אותו דבר, וזה רוח הקודש עברה. אני אמר, הביאו את משה, אילו להם הייתי אומר, שהביאו לך הייתי אומר, שתאמר להם. לקח מאיתם, מאיתם היה הדבר הזה, הסכים את דעתם ולדעת עליונה. היה מתיירב משה ואומר, השם אחד מן העגלות נשברה או אחד מהשברים מת, נמצא קורבן של נשיאים פסול. אמר הקדוש ברוך הוא, והיו לעבוד עבודת אל מועד, ניתן להם הוויה שיהיו קיימים לעולם. הבקר, הבהמות שהביאו הנשיאים לאוהל מועד בחלוקת הנשיאים, קיבלו איזה ברכת חיים מיוחדת, חיים לעולם. עד היכן היו קיימים, רבי זירא רבי שמעון בשמואל בר נחמן, רבי חויה בשם רבי כפרה, הוא עד שבגלגל שברים זבחו. והיכן הקריבו? רבי אבא בר כהנא אמר בן דוד יקריבו, רבי אבא אמר בגבעון יקריבו, רבי חייא בר חנינא אמר בבית עולמים יקריבו. אמר רבי לוי, תאמר לי רבי חייא בר חנינא, דכתיב ויזבח המלך שלמה את זבח השלמים. זה היה רבי בשם רבי, עד עכשיו הן העגלות והפרות קיימות ולא עוממו ולא הזכינו ולא הטריפו ולא נשברו. ודברו קל וחומר, מה עם העגלות שנדבקו במלאכת העולם מועד? ניתן להם הוויה שיהיו קיימים לעולם, ישראל שנדבקים הקודש בכל חלקה וחלקה.
ממש זה קיים עד היום?
אז מי היום מתאימים את המשכן שהביאו את העגלות, עד הקמת בית שלמה, הפרות האלה שהביאו הנשיאים חיים. כמה זה? 400 שנה. פרות בנות 400. ואת זה מקריב משה, ואת מקריב שלמה, בחלוקת המזבח. וואלה. זאת אומרת, יש כאן משהו שהוא, לא רק שקידשו את הרצפה, וקריבו עם 10,000 קורבנות, אלא קריבו גם פרים בני 400. שנתנו הנשיאים באוהל מועד.
יש דעה אפילו יותר, לא?
מה, יותר מ-400?
לא, אומרת, אני... עד עכשיו אין הגלות.
זה הכי גרוע. היה מישהו שאני קיים עד עכשיו, כן. איפה? אבל... יכול להיות את השם, זה כדי שהמקדש השלישי נקריב אותו. אבל זה באמת, באמת... רוצה לראות, לתפוס את הדברים המיוחדים שיש פה. יש כאן תאריכים מיוחדים, יש כאן פרות מיוחדות, כמויות מיוחדות וקידוש הרצפה. לומדים דרך אגב, סתם תוספות שם ככה בזבחים. שומע לי חיות שהקריבו אותם, איזה פסול זקנה. יש פשוט שאלה, לא כאילו, זה גם קצת פלפלני יש פה. וגם אם אומרים בנתנה לבחורות, הזקן, ואמר הבחינים לכם היום, כאלו חומר, מפערים שיתנו הנשיאים לעשות ארון בדבר, שהוא חשוב עד שלמה. הוא שואל שם בשאלה, וטוספות במקור שם, אספת אמת. לא, אספת אמת. זה תוספות.
הפירות
שלהם גם. לא, הנה. דימי ניחם, עוד כמה שנים בלית כאן זקנה. יש לנו כאלה כזה, שאדם עד גיל 90.
לא, אבל הוראת שעה תוספות. הוראת שעה הייתה.
הוא רצה את זה. משהו מיוחד להקריב, להקריב, לא הייתה נחילה מי, אסור להקריב זקנה. אז הוא אומר, מה זה אמר את שעה רצה?
למה אסור? טרפה כאילו?
לא, זה כמו פסול, זה לא מעודר.
כמו להביא
טוב לפני שנה. יש דבר כזה ש... סבא של אשתי, זוכר ברוכה, היה לו קופסת עץ מאוד טובה של... קופסת עץ מאתרוג. זה קופסת כזה, שמחזיק את האתרוגים. שנה אחת, שכחת את האתרוג שם. פתח את זה אחרי הכיפור של השנה הבאה, פותח את העתה, אתרוג, כמו חדש.
וואו,
כמו הפרות.
כמו חדש, זה הלך לרב.
גם לזה, אבל הוא לא היה חדש, הוא היה כמוש.
אה, לא, כמו לגולה. זה לא חוכמה, השאר אותו דבר. ממש שאותו דבר, הלך לרב של הכיבוד הפתחיים. הרב התפעל מזה מאוד, אבל אמר שזה לא מודע. זה שנה שעברה.
זה יקים.
פסול סקנה הזאת. אבל זהו, אבל יש לך דבר שעד גיל 90 חושבים אולי אדם מת. אחרי 90, אם הוא אחרי 90, לא חושבים שהוא מת. הוא עבר לחלק השני של העולם, לא יודע, משהו אחר, לא חושבים שהוא מת. כן, לא, בטל מהסדר הרגיל, עכשיו הוא כאילו שם בעולם. יש משהו מיוחד בזה, כאילו, מה רוצים להגיד בזה שמקריבים את הפרים האלה דווקא פה? עוד דבר אחרון, יש משהו בהתנהלות של ישראל, כמו שמונה. הם נפרדו משלמה פעמיים. אחורה לדרש, כבר כתיב ביום השמיני שילח את העם, ולכו את המלך, מה תלמוד לומר? הוא יום 23 שילח את העם, חודש השביעי שילח את העם, ולכו את המלך. אלא נטלו ממנו רשות, ומתאו משעמים אחרים, וחזרו ונטלו ממנו רשות פעם שנייה. לכך נאמר ביום 23 חודש שילח את העם. כי יכול, מה שאני רוצה לומר, היה להם קשה להתפלסל משם. אחרי האירוע הענק הזה, של חנוכת המקדש, ושל קברת אלוקים כזאת גדולה, ושל מציאות חיים פתאום כזה מיוחד, היה נפרדו ועוד נשארו קצת ונשארו נפרדו עוד פעם, היה קשה מאוד לצאת מהמקום, מהמעלה, המדרגה המפלאה שראו שם בחנוכת המקדש, כי זה היה משהו שהוא מעבר לכל צפייה אנושית רגילה. זה גם, אם נראה לפני, זה רגוע מאוד קטן, שבאו את המילה של רשב"י להיפטר ממנו, להיפרד, נפרדו פעמיים. אז הוא אמר לי, מה, כבר הייתם פה אתמול להגיד שלום? כן, נועדו משלום, המעמד של רשב"י, כאילו, לצאת ממנו, זה כמו ללכת מבית המקדש. מה המשמעות של כל זה? אז יש בחז"ל, טוב, אני רוצה לשים, בוא נראה את העיקר, העיקר נמצא שם בדברים של הרב שם בעין הים. ‫הפכה להם על אותו עוון, ‫ולשרם הודעה חילו עוון יום הכיפורים. ‫עכשיו הרב מסביר איך יכול להיות ‫בעצם שחגגו את חנוכת המזבח, ‫חנוכת המקדש, 14 יום, ‫על חשבון יום כיפור. ‫מה המשמעות של הדבר הזה?
‫בשבת.
‫בשבת. ‫חילו בשבת, חילו בכיפור. ‫לא ככה, במבט הכללי, ‫כשיגיע לנרום האחדות, ‫להזכיר יסוד השגחת השם העליונה, ‫כוללת את כל המציאות וכל הזמנים. אז יראה לעיני המשכיל כי אין מציאות וחילוק בין רע לטוב, ורע וטוב, כי אם ביחס היחיד או הפרטיות. פרטיות הזמן או המצב. אבל בערך הכללי כבר הוא חזר, כשם שכילוסו של הקדוש ברוך הוא עולה מצדיקים, כך עולה מן הרשעים. והעובדות שהן רעות לעצמן ומסבבות רע לעושיהן, אינם כמצב שהעושים גם כן פרטיים וחיים באורח פרטי. אבל ביחס אל הכלל, הגדול והנצחי, יש אשר הפעולות הטובות, הפעולות הרעות, יצמיחו בסוף הם טובות כמו הטובות. לא כל כך אבגן עיקרון. אנחנו רואים טוב ורע, ומתייחסים לדברים כטוב ורע, לפי ערך עצמם שאנחנו נמצאים בהם. זאת אומרת, אני, גם היה לו משהו קרה, משהו, כאב מסוים, או סבל מסוים שהוא רואה, אז הוא רואה את זה כדבר רע. הוא נמצא כאן ועכשיו, וכרגע יש איזה שבי, איזה בעיה, איזה נזק. אז הוא רואה את הדבר רע, וזה בצדק. לא, לא, אנחנו מחויבים לברך, בגלל האמת לדברים רעים, למרות שהשלכותם יכולה להיות טובה. ואתה רואה את הקטע הזה, אתה נמצא במקום הצב הזה, כאן זה כאב, כאן זה סבל, כאן זה רע. ככל שאדם מצליח להרים את עצמו לבת... או, סליחה, אדם לא מסוגל. מי שנמצא במצב של ראייה יותר רחבה, פרוסה לפניו, אז הוא רואה שהנקודה הזאת שבשעתה הייתה רע, היא בעצם סביבה טוב. עקרוני כללי. היה פה במה שעשה שהיה פה בלגים הזיכרות. זוכרים את כל הפשלות הקשות של מלחמת יום כיפור. בעצם ברור, כי נשים גדולים שהיו אחר כך את הלגים. זאת אומרת, למרות שזה מעניין שעשו דברים שהם לא טובים. וזה בעצם, בסופו של דבר, נהפכו לטובה. המשמעות היא, אתה ראית משהו, קטע אחד, הקטע הזה היה קטע שלילי, הוא מאוד בעייתי, בזמן שהוא היה, זה ודאי היה לא טוב. במכלול הכולל של הראייה היותר רחבה, זה רואים את הטוב של זה. זה בעצם נהפך מרע לטוב. זאת אומרת, יש הבדל בין הראייה המצומצמת לראייה הרחבה. אבל תראו שעוד פעם שכתוב, הבת כללי, שהגיע למרום האחדות, להזכיר סוד השגחת השם העליונה הכוללת לכל המציאות כל הזמנים, שיש לך ראייה מלמעלה, אז יראה לעיני המשכיל כי אין מציאות וחילוק בין רע וטוב. הכל נאמן למטרה מסוימת. מה שעלה לך בעיניך רע, הוא בעצם הופיע נקודת המטרה. שאתה צריך להגיע אליה, מזווית כזו לזווית אחרת. אבל בעצם בסוף, הכל מכוון לאותו מטרה. הראייה הגדולה מלמעלה יכולה לחוות את כל, לחזות את כל זה. כי בכל מה שחווית, כי ביחס היחיד, או הפרטיות, פרטיות הזמן, או המצב. וזה ראייה נכונה מבחינת לנו, זה לא שאנחנו טועים בראייה. אנחנו רואים נכון את הזמן המקום שנמצאים בהם. אבל אין לנו רוחב ראייה. לא יכולים לראות כרגע את ה...
לא, ככה צריכים להתנהג.
נכון, נכון. להפך, אם אדם יתנהג אחרת, חשבו לו שהוא משוגע.
כן,
אני טועה. ואדם יברך טוב ומתאים כשימות לומד, אז זה לא יכול להיות אותם. אבל בערך הכללי, גם הוא חזר, במבט יותר מלמעלה, כשם שכינוסו שבחו של הקדוש ברוך הוא עולים לצדיקים, יכולים לרשעים, גם הרשעים, הרשע, הרוע, מביא בסוף שבח. העובדות שהן רעות, לעצמן מסבבות רע לעושיהם, אינם כמצד העושים. עושים גם כן פרטים וחיים באורח פרטי. אבל ביחס לכלל הגדול, יש פרוטרות, הסבירות, יש להם טובות כמו הטובות. עד כאן, זה מה שאני רוצה להגיד, על גבי המקדש. על כן, בקביעות בניין בית המקדש. הבית המורה הרגישת אחדות אדון כל המעשים, ושליטתו על יונה הצליחיה שלא יחזר רושם של ההבנה הזו. הנה היה משל נמרץ לדבר בעניינו של דוד, שבא להורות תשובה, והיה בערך בחינה שיש מקום המציאות של דבר של קלקול שחוזרת מתוקן, יסבב טובות כאלה, מה שלא יכול דבר מתוקן שלו מעולם מקולקל למלותה. על כן, הייתה את ההתנשאות הכללית הנצחית בעת חנוכת בית העולמים, הייתה מוכשרת יותר להורות בגלוי שמחה לקדוש ברוך הוא אותו עבור. יש לי נפס לנו פה שוב. טוב, נחזור. משהו קרה. משהו משמעותי מאוד. הרצון של שהתגלה בית המקדש, בית המקדש, רצון השם, והשמחה הגדולה שהייתה שם, מה היא באה בעצם? רוממה את ישראל למדרגה, ממדרגה פרטית למדרגה כוללת. זאת אומרת, דוד המלך, בחטא בת שבע, זה החטא הגדול של החטא תמיד, וכולם יודעים אותם. ובעצם הקושייה הגדולה, האם יכול להיות ששלמה, שהוא הבן של בת שבע, יקים מקדש. האם זה אפשרי? זאת אומרת, תראו לעצמכם את הסיטואציה שבו שלמה מקים מקדש, שבעצם הוא בן של תוצאת חטא. האם מקדש כזה יבטא באמת את הקודש? כמו שדילקנו בטעות, אז כמו שאתה מתחיל את המסוכות 9. שורה שנייה. אמר רב יהודה אמריו, בשעה שביקש שלמה להכניס ארון למקדש, דפקו שערים זה לזה. יש מניעה מניקה של זה. השערים נלעלים, לא נפתחים. אמר שלמה 24 רננות ולא נענה. זאת אומרת, הוא מתפלל ולא נפתח המקדש. עכשיו, פתח ואמר, שאו שערים השכן ולא נענה. כיוון שאמר השם אלוהים, אל תשב פני משיחיך זוכרה לחסדי דוד עבדיך, מיד נענה. באותה השעה נהפכו פני שונאי דוד כשולי הקדרה, וידעו הכל שמחל לו הקדוש ברוך הוא לא תאהב. למה כתוב כאן בעצם? אתה רואה זוכרים, היה אפשר לעשות איזה מין כזה הבזקים של זמן. שלמה המלך בעוד המקדש, עובד על זה שבע שנים. כולם עסוקים בזה, מחכים לרגע הגדול. מגיע המקדש, שערים נעולים. מה אומרים העיתונאים של אותו הדור? מה חשבתם? שדוד יוכל, שיש לו אחר כך מגיעת למקדש.
הם גם צודקים קצת.
אולי הם צודקים.
לא, שערי נעולים במבחן רוחנית.
לא. כן. אבל לא צודקים. אבל כאילו הוא נוער אותם כדי שסלומו יגיד, זוכרה לחסדי דוד עבדיך, ודווקא בזכות דוד נפתחים. זאת אומרת, זה הודעה אלוקית כבל עם ועולם, שמחר לו הקדוש ברוך הוא אותו אבון. זאת מחילת האבון של דוד, התבררה בכל הציבור, בחנוכת המזבח. זאת אומרת, שדוד שהקים אולי של תשובה, התברר שהיותו חוטא לא היה נזק לישראל, להפוך, ברור גדול בישראל. שעכשיו יכול לעשות תשובה כזאת, שהוא חוזר עד כדי יכולת שהבן שלו יכול להקים את המקדש. הבן מבת שבע. זאת אומרת, את הבירור הזה של מחל אותו אבון, זה בירור שאומר, עכשיו התברר שגם אדם שהוא בעצם שייך לחטא, לכאורה, והוא תוצאת החטא, עדיין יש לו כוח כזה שיות מחובר אל הקודש ברמה של הקמת המקדש. לא פחות. ועכשיו התברר שמהרה יוצא גם טוב. ראייה כללית, לא ראייה פרטית. זה משהו כאן, מה שהוא רומד. אז כן, בקביעות בבית המקדש, הבית אמרו, גושת האחדות ארון, אדון כל המעשים, שתתו עליונה, צריך היה שלא יחסר רושם של ההבנה הזו, כוונה שהכל מסביב הסיבות יכול להוציא טוב גם מרע. היה משל נמרץ, בבית של דוד, שבא להראות תשובה, והיה מבחינת שיש מקום מציאות של דבר של קלקול, כשחוזרת מתוקן, שלו טובות כאלה שלא יוכל לאור מתוקן שלנו בכל המקום כאלה על אותה. יש אפילו מעלה גדולה יותר למקדש שנבדל דווקא ידי שלמה. מה שבת שם. בלק שנייה שורות המודגשות. עבוד. על כן, בשעה רוממה שהייתה כולה כללית ונצחית. הצליח שלא יחסר גם הראשון המדעי הרם הזה, על כן לא נהוג את זה יום כיפור בצביון המלא. להורות. שאומנם כל כך רם הוא המוסד הנצחי והקדוש הזה, אני יכול להרשביל ארבע את השם, עד שהוא מקבץ בקרבו את כל הדברים הכלליים שאפשר להיות בעבר, בהווה ובעתיד, על כן מזכירה עמוקה כמו זה, כמו אין מקום כללי חטאים, למעילה שאין צריך כפרה. כמו שהוא אומר, הוא אומר ככה, מתי החטאים נתפסים כדבר רע? בעיה הזמני, במקום הזמני. אבל בריאה הכוללת, אפילו הדברים הרעים שאדם עושה לכאורה לרעה, גם הם חושבלים בחשבון הגדול שמעושה בסוף לטובה. זה אסור לעשות כל שנה את החשבון הזה. אבל ביום של הקמת המקדש, בעצם רואים את, את הנצח.
אבל לעתיד לבוא, אבל גם יום כיפור לא בטל, לא?
אני לא יודע.
כל הקצועות בטלים, לא? אבל
כתוב שהכל בטח חוזר מפורים. אבל בריאה, בשעה הרוממה הזאת, שקמת המקדש, בעצם רואים את הדברים לפי מימד הכלל הנצחי, לא לפי מימד המקום הפרטי. ואז בעצם אין מקום, אין צורך בעצם בכפרה על החטא, כי רואים כביכול גם נקודת הירידה וכישלון המחטאי, את המכלול הטוב הקדוש של הקדוש, שייתים במכלול הדברים. לכן מה צריך את יום הכיפור. מאוד מתחזק כמו שאמרת מקודם, שזה בעצם לא היה תוצאה של מחשבה, היה תוצאה של התנהגות. שם הם היו. זה המקום שהיו שם. כאילו, אי אפשר לדבר על חטא וחטאים. זה לא היה נורמלי. זה כאילו המקום שהם נמצאים בו, הוא כזה מרומם, כזה גבוה, שכל מציאות, כל דיבור על נקודת חטא, הוא כאילו לא... פסטיש, לא שייך. לא, נמצאים במקום אחר, רואים את הקומה למעלה. זאת אומרת, נמנעו ישראל ונהוג יום הכיפורים, כי היה מרגיש להם שלא שייך לדבר על חטא ועל כפרה במה זה רגיל. עכשיו נמצאים במקום כזה, בעולם כזה, ברובד כזה, בתובנה כזאת, שהכל הרבה מעבר, הכל מעל זה. עכשיו אני חושב שזה חלק מהמציאות הזאת של... מה זה לקדש את הרצפה? יש בעיה, אי אפשר להקריב כל כך הרבה קורבנות, אני מזבח. היה אפשר לעשות את זה בבניית עוד 10 מזבחות, אד הוק, או עד 100 מזבחות. בוחר שלמה המלך לקדש את הרצפה. לקדש את הרצפה הכוונה להרים את רצפת החיים, את הנקודה הכי נמוכה שבסדר החיים, את המקומות הכי, הכי גרועים, להרים אותם אל הקודש. ביום הזה של הקמת המקדש, מצליח שלמה לעשות גם מהרצפה, גם מהחטאים, אבל גם מהרצפה, הדבר הכי נמוך בעולם, להפוך גם אותו להיות מקודש. זה יום שלא מהסדר, יכול, זה כאילו, זה חיים, לא לפי הסדר הנורמלי, יש רצפה ויש מזבח, הרצפה יכול, כולם דורכים עליה, אבל... לא, לא, גם הרצפה קודש, גם החיים הרצפתיים, הנמוכים, הכי נמוכים, שכולם דורכים עליהם. היה חלק מהקודש, חלק מהמציאות של הקודש. זה היה מרובה מאוד. וגם, זה גם התאריך הזה, וגם כמויות בלתי יש לנו, אצל שלמה הכל באלפים. האלף לך שלמה, זה בגלל, הכל בריבוי כזה שאין אין, אין, אין כדוגמתו. מעבר לסדר הנורמלי, אי אפשר להקים ככה בקורנות. מה זה אלף נשים, גם די, אפשר יש אלף. זה כאילו משהו שהוא, זה מעבר לתפיסה אנושית, חיים שמעבר לתפיסה אנושית. אז זה מהות שלמה, ובחנוכת המזבח, זה היה חגיגת משכן, זה בעצם משהו שהוא בא לידי בירור. לכן חוגגים את החג של התאים עם הסוכות. אבל שבעת ימים לפני כן, זה חנוכת החג וחג, שבעה ושבעה, שבעת ימים הסוכות, ולפני כן שבעת ימים חנוכת הבית, שכולם מתרוממים מעל מציאות החיים.
מה הגדה של הפרים?
אני חושב שזה בדיוק אותו עניין של הפרים. המעבר, החיים ש... מה זה חיים? מה זה פער בין 400? זה לא פער, פער נורמלי, לא חיים 400 שנה, לא חיים 40 שנה. משהו שהוא פעימה מהסדר הרגיל שלו. המשמעות היא, עכשיו החיים בגובה של מעל. כאילו, מראים את החיים מעל טבע החיים. הכל מעל הטבע. הרצפה, הפרים, התאריכים, חיים אחרים גם. לכן כל כך כשישראל צריכים לרדת אחר כך למטה בכ"ג, אני הולך להם כאילו פעמיים. מפרדים שלמה, נשארים, מפרדים שלמה. הם לא צריכים להיפרד. מהגובה הנפלא הזה שהיו בו, מהמדרגה הגדולה הזאת, שבינתיים לא חזרנו אליה. משהו כזה שלא, עם ישראל לא חזר, גם לא בחלק הבית שלי. לא קרוב לזה.
גם שלמה בסוף.
לא,
הגיע לזה.
מה? שלמה לא יורד.
לא, רואים ש...
מה רואים?
שאנשים מתו את לבבו, לא? טוב.
זה, אנשים מגיע. לא שעושים כאן היום. לא, אני חושב שגובה שלמה לפני עצמו לא יורד. יורד את מידת שליטתו. זה יורד. ויש ביקורת על ההתנהלות מנושותיו. אבל לא שהמדרגה שלו יורדת, אלא רמת העמדה הרוחנית שהוא משליט בישראל, אין עבודה זרה בתקופתו, אין הסתעבות חומרית בתקופתו, אין כל הרבה
לוקח. אבל זה לא נשאר ב...
עם ישראל לא נשאר.
גם בתקופתו כאילו יש ירידה. לא,
לא, לא. הירידה תבוא אחריו. כי אפשר לעמוד בגובה הזה, בכל זאת לא עוצמה. הוא עושה מעשים שלא... שלא מלך, לא, אנחנו נעזור בזה, גם סוסים, גם אנשים, גם החוכמה. הוא חיה בעולם של משיח, כאילו. והאומה לא נותנת שם. זאת הבעיה בפער הזה. ולכן התנהגותו נתפסת כ... יש עליו מה עושה, למה הוא עושה ככה. אבל זה לא מחמת הירידה שלו, מחמת הגובה שלו. זה לא בסדר, צריך להגיד, אתה נראה לי גטעם, זאת אומרת מלך. לא עושה את הדור של הרב. אמנם מובן שהכוונה אינה בזה, בזה העניין המעשי. שהעובדת הכפרה צריכה, וגם היא תתכנס בחשבון הדברים של הפרטיים, של כלל של קבלתי מאוד מזה של הדורות הבאים. אבל זיהות הצביון של ביטול העינוד יום הכיפורים, בא להורות על עומק הרעיון שיש בזה, שרק בעוז אחדות השם נדבח לנו בטוחים, על הסיכון הטוב המוחלט. שעליו נאמר, איני מוכה פשעיך ואני, וחדות לך לא לזכור. זה מזכיר, נותן לנו הבנה אחרת, אני חושב, המושג של מבחינת יום הכיפורים. לא מכילה של ויתור על החטאים, אלא התעלות ישראל למדרגה עליונה יותר שבמקום הזה אין חטאים. גם החטאים מתחילים, נחשבים, או נתפסים, או מתרוממים להיות משהו שחולק למגמה עליונה, לכן יש כפרה. זה לא, זה לא שאנחנו מוותר, טוב, עושים עברות לנורא. יש דין ויש דין. זה נורא והיום, זה לא שנורא, נורא. אבל מה? לא זה מה שעכשיו נחשב לכם. אלא מפני שאתם מתרוממים למציאות כזאת רוחנית, עליונה כזאת, שבו מתפסים הכל מלמעלה, מראה מלמעלה, גם הסערה הוא חלק מאותה מגמה שבאה את הטוב בסוף. כאן באה מחילה. לכן אכילו, על כן מה רבה הטובה שעשה השם ישראל, עמוד דאכילו עבוד יום הכיפורים, שבזה נעוץ זיינקין, נעוץ הביטחון הנצחי לבחירתם של ישראל, שדבר אלוקינו יקום לעולם. לבן נחרד המון הקלקולים המוסריים שעברו עלינו, כמעט ראינו יוכלו לחבות אהבה. כשנתראו למעלה, למעלה הכללית כפי הראוי למעלה של ישראל, יוכר האור האמיתי, שאין כאן רעות מוחלטות ולא קלקולים יסודיים, כי אם בצירוף לזמנם ומקומם. המצד ימי הנצח, הכל שעה וחוזר את הקלת המחשבות הטובות, שחושב השם על ישראל, על ישראל אמור, מחשבות שלום ולא לרעה, אתה יודעים להתחיל בתקווה. זו אותה שעה של מחילת יום הכיפורים, מחילת חי דוד, שמתבררת אותה המעלה הגדולה שבישראל, אותה מדרגה רוממה, מיוחדת, אומרת שבהם עלו למדרגה יותר פנימית, וממילא כל החטאים ככה נמסים להם מתחת. זה מקום, לא מדרגה שלהם. זה גם שאומר המהר"ל, זה בקור 11, וכן מה שאמר דאחי לבוא יום הכיפורים, הוא אומר על זה שהיו דבקים עוד במדרגה עליונה אלוקית נבדלת, יותר מיום הכיפורים, שהוא יום קדוש אלוקי. זאת אומרת, הם הגיעו למשהו, יום הכיפורים מכפר על העוונות של המציאות. כאשר אמרו בית המקדש שהיו דבקים עוד יותר במדרגה עליונה. ודבר זה מצד שיהיו בונים את קודש הקודשים, ודבר זה יותר מעלה ביום הכיפורים, שנקרא קדוש השם מכובד, זה יום הכיפורים. ודבר זה נקרא גם כן על הטובה שעשה השם לדוד עבדו לישראל. המדרגה האלוקית נקראת טוב, הפך החומרי שבו דבר קרה. אז הם הגיעו למקום למצב ולמקום ולמדרגה ולקומה כזאת, שבהם הכל הולך מעל המדרגה הנורמטיבית, מעל ההתנהגות הנמוכה, האנושית שבה צריך יום הכיפורים. כי זו הנושאות שלנו כל החיים, זה בסדר. כאן, כי בכל ברור את כל שבודשים, לא יותר מדרגה שלנו. לכן כל ההתנהלות של משה שלמה המלך, זה מתוך הגובה הזה, אנחנו יכולים לבדוק את זה ולראות את זה. כל התנאות של שלמה, גם בקידוש הרצפה, גם בקרבת הפרים האלה, גם בתאריכים שלהם האלה, הכל מתנהל לפי המעלה הרוממה שישראל נמצאים בה באותו יום קדוש של בית המקדש, שהוא הרבה הרבה מעל הגובה הרגיל שנמצאים בו כל שנה. כל שנה צריכים כיפור לכפר על חטאים, וכאן ככל נמצאים במקום הזה שבו נראה חטאים. הכל נראה בצורה של... זה המקום שצריכים להבין מה זה חצי כחול מאות לימים של תמוז, מה זה המקום של המקדש, כי יכול... הרבה שבכל הארץ אנחנו מתייחסים עליי הולך הרעיון. בית המקדש הולך הרעלילה. אנחנו מקרבים בלילה את השאריות של היום. זאת אומרת שאין לילה, בקיצור. כל בעצם, הימה היא יומה של יום 24 שעות, יום 24 שעות. אין בעצם לילה שם. כל מאיר. הכל באור גדול, הכל, זה בעצם מעלה גדולה של בית המקדש, שהיא נמצאת מעל הסדר הרגיל. ואז היא מביאה אותם למקומות שהם יותר גדולים מהנורמה של הסדר. טוב, תודה השם.